טוב, אנחנו... אנחנו רוצות להיפגש עם הדמות של הנביא יחזקאל. זה שייך לימים האלה, לתשעת הימים, וננסה בעזרת השם להבין מה יחזקאל רוצה לומר לי, מה יחזקאל רוצה לומר למציאות. אנחנו נתחיל את זה היום, נמשיך את זה מחר בעזרת השם, כי זה לא מספיק זמן יותר מדי קצר. אני רוצה להזכיר דברים שדיברנו עליהם, שנביא זה לא אדם רגיל, נביא זה אדם שעמל רבות מאוד כדי להגיע למדרגה של קרבת אלוקים, עד כדי כך שהוא זוכה שריבונו של עולם מעביר דרכו מסרים לעם ישראל. זה אדם עליון מאוד, זה אדם נקי, זה אדם שמסילת ישרים, כן, הספר מסילת ישרים, זה נר לרגליו, הוא טיפס במעלות הסולם, אדם שמוכן באמת באמת למסור את כל חייו למען הכלל, ואנחנו נראה את זה בתוך הדברים שניפגש בהם בעזרת השם בתוך ספר יחזקאל. ורק מתוך שאנחנו מבינות שנביא זה משהו אחר, בסדר? זה לא דומה לשום דבר שאנחנו מכירות, לצערנו, כן? בעזרת השם, כשנזכה שיבנה שוב בית המקדש, ותשוב שכינה, ותשוב נבואה, אז נוכל להבין, אבל זה באמת, זה משהו אחר, זה מדרגה אחרת, זה עולמות אחרים, זה מפגש אחר עם ריבונו של עולם. את זה צריך לדעת קודם כל, לפני שפותחים כל ספר של נביא. ומה שאנחנו ננסה זה באמת להבין את את העניין שיחזקאל רוצה להעביר לנו, מה יחזקאל רוצה להגיד גם לי. נכון, אתם יודעות שנבואה שנכתבה שנצריכה לדורות נכתבה, היו גם הרבה נביאים אחרים, נכון? כתוב שהיו לנו נביאים כפליים כיוצאי מצרים לאורך כל התקופה שמאז שעלינו לארץ ועד תחילת בית שני, שזה סוף הנבואה. היו לנו איזה 5 מיליון נביאים, אבל רק נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. אם ספר יחזקאל נכתב, זאת אומרת שיש ליחזקאל מה להגיד לי היום פה בעיר הקודש חברון בשנת תשע"ט, יש ליחזקאל מה לומר לי, ויש ליחזקאל כמובן לומר מה לומר לכל האומה, ומתוך זה אנחנו רוצות להיפגש עם הדברים שלו. אנחנו נתחיל בפסוק הראשון, שהפסוק הראשון של יחזקאל הוא שונה מאוד מאוד מפתיחות אחרות של נביאים. אנחנו קצת נרוץ היום בתנ"ך, זה לא יפה לרוץ, אבל אין לנו ברירה. אז תפתחו לרגע, ממש לרגע, בפתיחה של ספר ישעיהו. בסדר, אנחנו רק מסתכלות בפתיחות, אנחנו לא נכנסות בכלל לדברים אחרים. ישעיהו פרק א', פסוק א', כתוב, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה. אני קופצת לפתיחה של ירמיהו, שוב זה לא יפה, סליחה. הפתיחה של ירמיהו זה דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן אמון מלך יהודה. הפתיחות הרגילות של הנביאים זה השם של הנביא, בדרך כלל שם אביו, באיזו תקופה הוא מנבא ואיפה הוא מנבא. הפתיחה של יחזקאל היא אחרת לגמרי, ואנחנו קודם כל נקרא את הפתיחה, נשאל על זה שאלות, גם נברר מתי הוא נמצא, זה בסדר, הספר יגלה לנו גם את זה, אבל יש משמעות לפתיחה של הספר הזה. אז אני ביחזקאל א', פסוק א', בסדר? והיהי ב-30 שנה, ברביעי ב-5 לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. פסוק שכולו סודות. למה זה פסוק שכולו סודות? כי כתוב פה ואי ב-30 שנה. 30 שנה למה? למה הנביא סופר? מה זה ואי ב-30 שנה? אין לנו מושג באיזה נקודת זמן אנחנו נמצאים. עלום, סתום, סוד. יש פה תאריך פנימי של חודש ויום, אבל באיזה שנה, איפה אנחנו נמצאים? אף אחד לא יודע. בסדר? דבר שני כתוב, ואני בתוך הגולה. מי זה ואני? מי אתה? מי זה ואני? ומה זה בתוך הגולה? שוב, אין ציון מקום. באיזה ארץ אתה נמצא? איפה זה הגולה? הגולה זה מבחינתנו כל המקומות שהם לא בארץ ישראל. אבל איפה אתה נמצא? אין מושג. לא ידוע. עלום. על נהר כבר, שוב, זה לא אומר לי כלום על נהר כבר, כי אני לא יודעת באיזה ארץ הוא נמצא. יכול להיות שיש נהר כבר בכל מיני מקומות. לא ידוע. והדבר האחרון שהוא אומר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים. אז נפתחו השמיים, גם זה ביטוי שבדרך כלל אנחנו לא מוצאות אותו אצל נביאים אחרים. ואם ננסה לדמות את זה, כלומר לצייר את זה, זאת אומרת שיחזקאל אומר לנו ככה, עד עכשיו השמיים היו סגורים. אתם מבינות מה זה שמיים סגורים? שמיים סגורים זה, מה זה? לא שמעת. אפילו יותר מזה, לא רק שלא יורד גשם, מה זה שמיים סגורים? כן, אין מה להסתכל למעלה, אין עם מי לדבר. הכל חסום, הכל אטום, הכל גמור, הכל מיואש. זה גם פשר הביטוי, עוד נדבר על הביטוי הזה, מה זה ואני בתוך הגולה? ואני בתוך הגולה, יחזקאל אומר, אתם חושבים שזה משנה לי אם אני באמריקה או באפריקה או באירופה, או אני לא יודעת איפה, זה בכלל לא משנה. אני אומר לנו יחזקאל, אני בתוך, תוך הגולה. אני בתוך הגולה, זה אומר הכל חשוך, הכל מיואש, הכל גמור. אין תקווה, השמיים סגורים, אין לאן להרים את הראש, הכל סגור. ופתאום מה קורה? פתאום נפתחו השמיים, ולא סתם נפתחו השמיים. נפתחו השמיים והוא רואה מראות אלוקים, משהו עליון, משהו נשגב, משהו מרומם, משהו אחר. זה הפסוק הראשון של ספר יחזקאל. הפסוק הראשון של ספר יחזקאל הוא מין כותרת לספר הזה. הוא מין איזושהי אמירה שכוללת בתוכה את כל מה שהספר הזה רוצה לומר, אבל בעצם בינתיים זה הכל סודות, בעצם בינתיים אין לנו מושג, תודה רבה, סליחה, תוכל בלתי את זה. בעצם בינתיים אין לנו מושג מה יחזקאל אומר, גם אני צריכה דף אחד כזה, טוב, יצרת אותו ברגע הזה. תודה. ולכן כדי להבין באמת מה כתוב פה, מה יש בספר הזה, מה זה הדבר הזה, אז רש"י אומר לנו, תסתכלו במקור הראשון שבדף, רש"י אומר, סתם הנביא דברה, ולא פירש מיהו, ולא פירש למניין מאמנה. לפיכך הפסיק הרוח הקודש את דבריו, ללמד מיהו הנביא וללמד למניין מאמנה. אז רש"י מגלה לנו סוד, שבאמת מי שפותח את פסוק א' לא מבין כלום. אין לו מושג מה קורה פה, אין לו מושג מי מדבר, אין לו מושג איפה אנחנו נמצאים, שום דבר. עוצרת רוח הקודש, ומגלה לנו בפסוקים ב' ג' במי מדובר. בעצם פסוקים ב' ג' זה כמו הפתיחות שראינו בישעיהו וירמיהו. בעצם זה אותו דבר. אבל זה לא יחזקאל אומר את זה. זה רוח הקודש אומרת בשביל יחזקאל. בשביל מה? בשביל שאני אבין. יחזקאל אין לו מה לדבר. מי יחזקאל לא מדבר שם? מי יחזקאל מדבר את פסוק א'. מי אומר את זה? מי מדבר בב' ג' רוח הקודש? למה רוח הקודש משתברת? כדי שאני ידע. מי זה מדבר? איפה הוא נמצא? מתי זה קורה? מבחינת יחזקאל זה לא משנה. זה בשבילי. בסדר? יחזקאל מדבר, רוח הקודש מדברת אליי. אז בואו נראה מה רוח הקודש מגלה לנו. אז היא אומרת ככה, בחמישה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כסדים על נהר כבר, ותהי עליו שם יד השם. השני הפסוקים הם בעצם התרגום הפשוט, בסדר? זה עוד לא הסיפור העמוק שמסתתר בפסוק א'. פסוקים ב' ג' זה התרגום הפשוט של בואו נברר מה קורה פה, מי מדבר פה, מה הולך. אז בואו נראה מה כתוב. כתוב בחמישה לחודש, היא השנה החמישית לגלות המלך יהויכין. אז אני רוצה להזכיר שבבית ראשון היו שלוש גלויות. דיברנו על זה פעם כשלמדנו את המזמור מעוז צור לפני חנוכה, אז דיברנו על זה, אני מזכיר את זה עכשיו בקצרה. בית ראשון, הגלות הראשונה זה גלות עשרת השבטים. גלות עשרת השבטים היא מתרחשת על ידי מלך אשור, ומלך אשור מגלה את כל ממלכת ישראל. זוכרות, היה יהודה, היה ישראל, אני לא נכנסת לזה עכשיו, זה כתוב בספר מלכים בית פרק י"ז, למי שתרצה לראות את זה אחר כך. זה השבר הראשון שקורה לנו בבית ראשון, שגלות שמלך אשור מגלה את עשרת השבטים, ועד עצם היום הזה הם הלכו לאיבוד. בדיוק ראיתי באחד העיתונים של שבת על שני אופנוענים שיצאו לחפש את בני המנשה, זו כתבה מאוד מאוד מרגשת, איך הם מגיעים אליהם, הרי תמיד הם נמצאים בכל מיני מקומות מרוחקים ועזובים ועלובים, ואיך הם מגיעים לשם והם קוראים שמע ישראל, הבני מנשה האלה, לא משנה. עשרת השבטים הלכו לנו לאיבוד, הם לאט לאט יחזרו, אבל דרכנו עוד ארוכה. אז זה הדבר הראשון. הגלות השנייה זה גלות החרש והמסגר, זוכרות? גלות החרש והמסגר, אולי נראה את זה ממש ממש בשנייה, כי זה הגלות הזאת. תפתחו במלאכים ב' פרק כ"ד, פסוק י"א, בסדר, אני מקריאה ממש ממש מהר. ויבוא נבוכדנצר מלך בבל על העיר ועבדם צרים עליה, ויצא יכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו ועבדיו וכו', ויוצא משם את כל אוצרות בית השם ואוצרות בית המלך, והגלה את כל ירושלים ואת כל השרים ואת כל גיבורי החיל, עשרת אלפים גולה וכל החרש והמסגר, לא נשאר זולת דלת עם הארץ, קצת מדלגת, ואת אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה, ויביא מלך בבל גולה בבלה. זה גלות החרש והמסגר. גלות החרש והמסגר זו גלות יהויכין. נבוכדנצר מלך בבל מגלה את מלך ישראל, את מלך יהודה בסרט יהויכין, את כל כלי המקדש, את כל האנשים החשובים, העשירים, המכובדים, הצדיקים, כל הרציניים גלו, כל הרציניים הועברו לבבל. מי נשאר בארץ ישראל? דלת הארץ. זהו, זה מה שנשאר, העלובים, המסכנים, העניים. אבל בגלות הזו גולה יחזקאל. כל הספירות של יחזקאל בספר יחזקאל זה לגלות יהויכין. בסדר? אנחנו שמות סימן שאלה למה. למה אנחנו שמות סימן שאלה למה? כי עדיין בית המקדש קיים בירושלים. עדיין יש יהודים בירושלים. למה יחזקאל מונה לגלות יהויכין? על מה? למה? זה הספירה שלו בכל המקומות. תקפצו רגע, אני אומרת שוב, אנחנו קצת בקפיצות. תסתכלו בפרק מם, כתוב ב-25 שנה לגלותנו. ב-25 שנה לגלותנו, תדלגו כמה מילים, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר. זאת אומרת, הוא בכלל לא סופר לחורבן. למה הוא סופר? הוא סופר כל הספירות שלו, זה רק לגלות המלך יהויכין. למה? סימן שאלה, בסדר? אז זה הספירה הראשונה. הספירה הראשונה זה פה בפסוק ב' לגלות המלך יהויכין. מה עוד רוח הקודש מספרת לנו? רוח הקודש מספרת לנו שהשם של הנביא זה יחזקאל בן בוזי הכהן. רוח הקודש מספרת לנו שהוא נמצא בבבל, בארץ כסדים, על נהר כבר. ועוד דבר רוח הקודש אומרת, רוח הקודש אומרת, ותהי עליו שם יד השם. ותהי עליו שם יד השם, זה ביטוי שמוכר לנו מהרבה נביאים אחרים. אני חוזרת לפסוק א', זוכרות? יחזקאל לא אומר את זה ככה. יחזקאל יש לו מילים אחרות. יחזקאל אומר, נפתחו השמיים. יחזקאל אומר, ויראה מראות אלוקים. אני שוב, אני בינתיים משאירה את הכל בסימני שאלה, אבל ההבדלים הם מאוד 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 ניכרים. אם היו פותחים את ספר יחזקאל בפסוקים ב' ג', אז הכל היה סבבה, בסדר? הוא מתחיל כמו ירמיהו, הוא מתחיל כמו ישעיהו, אנחנו מבינים במי מדובר, איפה הוא נמצא, באיזה תאריך, תתתת, בסדר. מה זה פסוק א'? למה צריך את פסוק א'? למה זה מתחיל ככה? מה המשמעות של פסוק א'? בסדר? אני משאירה את הכל עלום, אמרנו זה עלום, ואנחנו נתחיל להיכנס אל תוך ספר יחזקאל ולהיפגש איתו, ולאט לאט נגלה את התשובות, מה קורה פה, מה זה הספר הזה, מה יחזקאל רוצה לומר לי. בסדר? אז קודם כל אני קופצת, בסדר, אנחנו עוד נחזור לפרק א', אנחנו נקפוץ עכשיו קצת ממקום למקום. אני קופצת לפסוק האחרון של פרק א', פרק א' זה מעשה מרכבה. מעשה מרכבה כתוב שאסור ללמוד את זה, זה סודות אלוקיים נסתרים, רק אנשים עליונים, עליונים, עליונים יכולים להבין, בטח שלא אנחנו. אז אם אנחנו באמת שומעות שזה משהו מאוד עליון ונשגב ונורא ונהדר, אז אנחנו מבינות למה יחזקאל אומר שהוא ראה מראות אלוקים, בסדר? כן. כן, כן, אנחנו עוד נגלה מה קורה. לא רק הקריבו, עבדו בבית המקדש וגם גם עשו שם הרבה דברים שאסור לעשות. בסדר, אבל בית המקדש קיים. כן. אני פסוק אחרון בפרק א', בסדר? פסוק אחרון אומר, ואראה, זה המילים האחרונות, בסדר? ואראה ואפול על פניי ואשמע קול מדבר. זה הסוף. יחזקאל גומר את מעשה מרכבה והוא נופל על פניו. זהו, זה היה משהו... שוב, מה שאני אומרת זה קטן, זה לא... זה היה משהו ענק ועליון וניסה ונשגב ומרומם ומופלא, וזהו, וכשאתה רואה דבר כזה, זהו, הוא נפל על פניו. אני פרק ב' פסוק א', ויאמר אליי בן אדם, עמוד על רגליך ואדבר אותך, ותבוא וירוח כאשר דיבר אליי, ותעמידני על רגליי, וישמע את מדבר אליי. אז אחרי שיחזקאל זוכה לכאלה מראות אלוקים, אז הנה עכשיו ריבונו של עולם... הולך להגיד לו, מה אתה הולך לעשות? מה הולך לקרות? מה התפקיד שלך, נכון? זכית לראות מראות אלוקים? אז מה התפקיד? מה אתה אמור לעשות עכשיו? ועכשיו אנחנו מגיעות אל הנפילות, בסדר? שמעתם פעם שעולם הזה מורכב? אמרו לכם את זה פעם? אז תקשיב. אני אקריא מהר, בסדר? ויאמר אליי בן אדם, שולח אני אותך על בני ישראל, אל גויים המורדים אשר מרדו בי. הם אבם ואותם פשעו בי. עד עצם היום הזה, והבנים כשפנים וחזקאל, ואני שולח אותך עליהם, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקים. מה קורה כשכתוב כה אמר השם אלוקים? אז מה צריך להיות אחר כך? משהו, נכון? איזו אמירה אלוקית. לא כתוב שום דבר. כה אמר השם אלוקים, והמה אם ישמעו ואם יחדלו כי בית מרי המה. אומר ריבונו של עולם ליחזקאל, אתה הולך להיות נביא עם איזושהי שליחות. דע לך שהאנשים שאליהם תדבר הם אנשים קשים ומרוחקים ולא קשורים ואחרים, והם כשפנים וחזקאל לב, והם בית מרי, ואני מודיע לך מראש, המה אם ישמעו ואם יחדלו. מה זה המה אם ישמעו ואם יחדלו? זה לא משנה, הם כן ישמעו, הם לא ישמעו, זה כן יעניין אותם, זה לא יעניין אותם, אתה הולך לדבר איתם. עכשיו זה יהיה מאוד מסובך, נכון? מה זה לדבר? מה זה? לדבר אל הקיר, לדבר אל מישהו שלא שומע לך. אז אומר לו ריבונו של עולם בפסוק ו', ואתה בן אדם אל תירא מהם, ומדבריהם אל תירא כי שרבים וסלונים אותך, ואל הקרבים אתה יושב, מדבריהם אל תירא ומפניהם אל תחת, כי בית מרי אמה, ודיברת את דברי אליהם, אם ישמעו והם יחדלו, כי מרי אמה. בעצם ריבונו של עולם אומר לי, חזקאל, תשמע, השליחות שלך זה שליחות קשה מאוד, 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 מאוד. אתה הולך לדבר אל הקיר. אולי אפילו יותר גרוע מקיר, כי קיר לא יכול להקשיב, ובני אדם יכולים להקשיב. ואני מודיע לך, קודם כל, שיש סיכוי קלוש אם הם ישמעו, וזה גם לא משנה אם ישמעו. זה חסר משמעות אם הם ישמעו עכשיו למה שאתה מדבר. מה יחזקאל מרגיש? מה יש אחרי המילים אם ישמעו ואם יחדל כי מרי אמה? מה יש אחר כך? למי שיש תנך אמיתי. לא מדברת על התנכים הלא אמיתיים. יש רווח. מה יחזקאל יגיד? כן, אני לא אליב את בני עקיבא, חלילה. ותגידו להם שיחזרו בתשובה. זה חלק מהסיפור הרווח הזה. מה זה רווח? רווח זה שיחזקאל לא רוצה להמשיך, הוא לא רוצה. מי רוצה ללכת לדבר עם אנשים שמראש אומרים לו, זה בכלל לא משנה. אפשר להגיד, לנביא, תשמע, יש מורכבויות עם העם, מסובך, אבל תדבר איתם, תגיד להם, תשנה אותם. אלוקים לא אומר לו תשנה אותם, אלוקים אומר לו זה לא משנה, זה לא משנה. אני מודיע לך מראש, זה לא משנה. אז יש רווח. דרך אגב, יש המון רווחים בספר יחזקאל, המון רווחים. כן. אם ישמעו ואם יחדלו, זה ביטוי מיוחד של יחזקאל. אם ישמעו ואם יחדלו, אם ישמעו ואם יחדלו, זה שום דבר לא משנה. כאילו אתה אפילו לא צריך להסתכל עליהם, אנחנו נראה שזה ככה. כאילו אתה מדבר, הם זה תפורה לא קשורה. הם שם, אבל מה, מי הם? כלום, כלום. ונראה את זה, תכף נראה את זה. אומר, טוב, אז יחזקאל, שתיקה, תימהון, אני לא יודעת, אין מה להגיד, אין מה לומר. אומר לו, ריבונו של עולם, אני בפסוק ח', ואתה בן אדם שמע את אשר אני מדבר אליך, אל תהי מרי כבית המרי. מה זאת אומרת אל תהי מרי כבית המרי? מה ריבונו של עולם? מה זה אומר על יחזקאל? מה זה אל תהי מרי כבית המרי? מה ריבונו של עולם בעצם מגלה לנו? שמה התגובה של יחזקאל? הוא לא רוצה לעשות השליחות. מה זה מרי? מרי זה מרד. יחזקאל שומע את זה ואומר, אני לא רוצה. אני לא רוצה. אני לא רוצה ללכת לשליחות כזאת. אם הנביא יודע שמשהו ישתנה, אם הנביא יודע שמשהו יתקדם, אם הנביא יודע שיש ערך למילים שלו, מצוין, מעולה. אבל אני לא רוצה ללכת, לא רוצה את השליחות. מה, 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 מה זה עוזר? למי זה עוזר שאני הולך, מדבר, ואם ישמעו ואם יחדלו? אז קודם כל, ריבונו של עולם, דרך אגב, אתם יודעות שכובש נבואתו, נביא שכובש נבואתו, כתוב שהוא חייב מיטה. כלומר, זה לא, אמא שלך אמרה לך ללכת לעשות פניות בסופר ואמרת לו, אין דבר כזה, אלוקים אמר לך. הוא לא רוצה. אז ריבונו של עולם מכריח אותו. אומר לו ריבונו של עולם, פצה פיך ואכול את אשר אני נותן אליך, ואראה והנה יד שלוחה אליי, והנה בו מגילת ספר, ויפרוס אותה לפניי, והיא כתובה פנים ואחור וכתוב אליה, קינים והגה והיא. אז ריבונו של עולם אומר ליחזקאל, אני עכשיו רוצה לתת לך את השליחות. באיזה דרך כביכול ריבונו של עולם נותן לו את השליחות שלו? בדרך של אכילה, בסדר? הוא מביא לו איזושהי מגילה ואומר לו, ויומר אליי בן אדם את אשר תמצא, אכול את המגילה הזאת ולך דבר אל בית ישראל. מה זה אכילה? אכילה זה אומר שמה שאני מכניסה אל תוך הפה שלי, זה הופך להיות חלק ממני. אומר לו ריבונו של עולם, אני עכשיו נותן לך מגילה, ואתה אמור לאכול את המגילה הזאת. לאכול את המגילה זה אומר שאתה הולך עכשיו להזדהות, הזדהות גמורה לחלוטין עם מה שיהיה כתוב בשליחות שלך. כמה פעמים ריבונו של עולם אומר לו שהוא צריך לאכול? פעם ראשונה אומר לו בפסוק ח', פצה פיך ואכול את המגילה, את אשר אני נותן אליך. ופעם שנייה הוא אומר לו בפסוק א', את אשר תמצא אכול. ופעם שלישית הוא אומר לו בפסוק א', אכול את המגילה הזאת ולך דבר אל בית ישראל. שלוש פעמים ריבונו של עולם אומר ליחזקאל לאכול. האם יחזקאל אוכל? מה כתוב בפסוק בית? תדייקו, מה כתוב? ויאכילני. הנה ביחזקאל ברירה, הוא פותח את פיו, אבל הוא לא רוצה לקבל את השליחות. הוא לא רוצה לדבר עם אנשים שזה יקטרג עליהם, שהוא מדבר והם לא שמים עליו פס, והוא מדבר והם שמים עליו פס. אז ריבונו של עולם צריך, הוא פותח את הפה והפתח את פי, ויאכילני את המגילה הזאת, ויאמר אליי בן אדם, בתנך תאכל ומאיך תמלא את המגילה הזאת אשר אני נותן אליך. ואז מה קורה? ואוכלה, ואז יחזקאל אוכל את המגילה, ותהי בפי כדבש למתוק. כשריבונו של עולם נותן ליחזקאל לאכול את המגילה, מה כתוב במגילה הזאת? תכף נראה מה כתוב במגילה הזאת. אז פתאום זה נהיה כדבש למתוק. פתאום זה נהיה, הוא מרגיש, זאת השליחות שלי. ריבונו של עולם נותן לי משהו שאני מרגיש איתו הזדהות גמורה. מה זה קינים והגה והיא? מה זה הדברים האלה שריבונו של עולם נותן לו לאכול? אז תסתכלו במקור זין. אנחנו עוד נחזור למקורות האחרים, אבל אחר כך. אז תסתכלו ברשי, לא נראה את הפסוק, כי ראינו את הפסוק, אומר רשי, מה זה קינים? יש לכם מקור זין? קינים זה פורענות של צדיקים בעולם הזה. החלק הראשון של הנבואות של יחזקאל זה נבואות קשות מאוד 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 ותוכחות קשות מאוד 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 שיחזקאל אומר על עם ישראל, דברים קשים מאוד. כל החלק הראשון של ספר יחזקאל זה תוכחות מאוד קשות. והגה, אומר רשי, מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. זה החלק האחרון של ספר יחזקאל. כל החלק האחרון של ספר יחזקאל זה נבואות נחמה מופלאות, 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 שיחזקאל אומר אותם אלינו בסוף ספרו. והיא, זה האמצע של ספר יחזקאל, זה נהי, נהי, זה בכי של רשעים לעולם הבא, וזה באמצע ספר יחזקאל, שיחזקאל בעצם מנבא פורענות על אומות העולם, על כל אומות העולם שהראו לנו, אז יחזקאל מנבא עליהם נהי, מנבא עליהם בכי, מנבא עליהם דברים רעים. כל הדברים האלה כתובים בתוך המגילה הזאת. המגילה של יחזקאל היא מלאה בחשיכות ואורות, במרירות ובמתיקות, בחושך ובאור. כל המגילה הזאת היא כל הדברים האלה ביחד. וכשיחזקאל אוכל את המגילה, הוא מרגיש שזה מתוק, הוא מרגיש שזה טוב, הוא מרגיש שזה, זה השליחות שהוא מוכן לקבל על עצמו. אבל מיד, מיד אחרי שהוא אוכל את המגילה, ריבונו של עולם מחזיר אותו לעם, מחזיר אותו אל המציאות. אני שוב, אני מדלגת כי אי אפשר לראות את הכל, אבל אומר לו ריבונו של עולם, לא אל עם עם כשפה וכבדי לשון אתה שלוח, לא אל עמים רבים עם כשפה אשר לא, וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם, ובית ישראל לא יבואו לשמוע אליך כי אינם עובים לשמוע אליי, כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשה לב, והמה הנה נתתי את פניך חזקים לעומת פניהם, לא תראה אותם ולא תחת מפניהם, כי בית מרי המה. אז הקושי לא נגמר, הבעיות לא נגמרו. יחזקאל הולך לדבר אל אנשים שלא יקשיבו, אל אנשים שזה לא מעניין אותם. וריבונו של עולם חוזר ואומר, אם ישמעו ואם יחדלו, כן? בתוך כל הקושי הזה, בתוך כל הכאב הזה, בתוך כל החשיכות, ריבונו של עולם שולח מדי פעם ליחזקאל לטיפות או טיפות של תקווה, לטיפות וטיפות של תקווה שבתוך החושך פתאום הן מופיעות משום מקום ונותנות ככה ליחזקאל קצת כוח להצליח במשימה הנוראית והקשה הזאת. וזה מופיע בפסוק י"ב, ותסייני רוח ואשמע אחריי כל רעש גדול, ברוך כבוד השם ממקומו. ברוך כבוד השם ממקומו, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אני אגיד את זה במילים שלי, שהפסוק הזה רומז שגם כשיבוא חורבן, וגם כשריבונו של עולם יהיה מרוחק, וגם כשאנחנו נהיה מרוחקים, ריבונו של עולם לא יעזוב אותנו. תמיד לריבונו של עולם יש מקום. תמיד לריבונו של עולם יש מקום בתוך עם ישראל. אם עם ישראל מאוד קרוב, אז ריבונו של עולם מאוד קרוב. ואם עם ישראל לא כל כך קרוב, אז ריבונו של עולם לא כל כך קרוב, אבל הוא תמיד, תמיד נמצא. זה ברוך כבוד השם ממקומו. ורוח נושאת את יחזקאל, ורוח נשאתני, אני בפסוק י' ורוח נשאתני ותיקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד השם עליי חזקה. אז יחזקאל שוב לא רוצה, קודם המגילה הייתה מתוקה, אבל כשהוא חוזר על המציאות, אז הוא שוב לא רוצה בשליחות. הוא הולך מר, הוא הולך בחמת רוחו, ריבונו של עולם כופה עליו את זה, כן? רוח נושאת אותו, יד השם עליי חזקה, ואבוא אל הגולה תל אביב, היושבים על נהר כבר, ואשב הם היושבים שם, ואשב שם שבעת ימים, משמים בתוכם. אז ריבונו של עולם מביא אותי, הוא לוקח את יחזקאל, הוא מכריח אותו, הוא מביא אותו אל הגולה, ומה יחזקאל עושה? הוא יושב שותק, הוא משמים. רש"י אומר, מה זה משמים? משותק מלדבר, הוא לא מצליח לדבר. השליחות קשה עליו מאוד. מה יש ביחזקאל? למה השליחות כל כך קשה עליו? מה התפקיד שלו בכלל? אז יש רמז לתפקיד של יחזקאל בשם של המקום שאליו הוא מגיע. למקום בגולה קוראים תל אביב. שמעתם פעם על מקום כזה שקוראים לו תל אביב? אז זה קדם הרבה לתל אביב של היום. תל זה חורבן, תל זה מקום חרב, זה חרבות. אביב זה פריחה. יחזקאל יש לו לימוד גדול מאוד, תודה רבה רבה, שהוא רוצה להעביר לעם ישראל. אנחנו הולכים לקראת חורבן. איך אני יודעת שמבחינת יחזקאל אנחנו הולכים לקראת חורבן? כי כל הספירות שלו זה ספירות לגלות החרש והמסגר. ואיך הוא קורא לגלות החרש והמסגר? גלותינו. גלותינו הכוונה שאנחנו כבר גלינו. מבחינת יחזקאל כרגע אין דרך חזרה. למה אני אומרת מבחינת יחזקאל? כי באותו זמן בירושלים נמצא ירמיהו הנביא. ירמיהו הנביא מלווה את מי? את כל מי שנשאר בירושלים. ומה ירמיהו הנביא אומר? ירמיהו הנביא הולך ברחובות ירושלים וזועק ומתחנן ומבקש מאיתנו לחזור בתשובה. וירמיהו הנביא מלא תקווה עד השנייה האחרונה, עד הרגע האחרון, שאולי עוד יש סיכוי לתקן, שאולי עוד יש סיכוי שמה שהוא ישתנה. ואפילו אחרי חורבן בית המקדש, כשנשארים אנשים מועטים עם גדליהו בן אחיקם, עדיין ירמיהו נשאר ואומר, אולי יש סיכוי, אולי עוד נצליח להחזיר את המציאות לתיקונה. זה התפקיד של ירמיהו הנביא. מבחינת ירמיהו עוד לא התחילה הגלות. עוד לא התרחש החורבן, אז עדיין יש תקווה. אצל יחזקאל זה בכלל לא ככה. אצל יחזקאל, מרגע שנבוכדנצר הגלה את מלך יהודה ואת כלי המקדש ואת כל האנשים הרציניים והחשובים והעשירים והצדיקים והמכובדים, מאותו רגע יחזקאל מתחיל לספור לגלות. ולאורך כל הספר, זאת הגלות שאליה הוא סופר. מה רואה יחזקאל? יחזקאל מבחינתו בית המקדש כבר, הוא לא נחרב פיזית עדיין, אבל מבחינת המהות הוא כבר חרב. אין מה לעשות כדי להחזיר את בית המקדש. זה לא התפקיד של יחזקאל. יחזקאל נמצא במקום לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר. יחזקאל מדבר אל האנשים שכבר הוגלו לבבל, והוא רוצה לומר להם כך, עוד מעט יהיה חורבן. החורבן הזה הוא ודאי. יהיה תל, יהיה חורבות, יהיה חורבן. אבל התל הזה, החורבן הזה, זה לא יהיה הסוף של החיים שלנו. אנחנו נצטרך לאסוף כוחות ולהתאמץ ולהתחזק ולהמשיך לחיות את החיים, ובסופו של דבר להופיע את הפריחה, להופיע את האביב, להופיע את החיים מחדש. זה תפקיד אחר לגמרי. מה זה השלושים שנה שאליהם סופר יחזקאל? כן, אני חוזרת לפסוק א'. רשי אומר, אני במקור השני בדף, אומר רשי, והי ב-30 שנה, היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. נמצאנו למדים ש-30 שנה שמנה לתחילת היובל מנה. שהיובל האחרון התחיל בתחילת י"ח ליושיהו, היא השנה שמצא חלקיהו את הספר. אומר רשי, מה זה והי ב-30 שנה? לאן יחזקאל סופר? 30 שנה לפני אותו רגע קרו שני מאורעות מאוד 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 גדולים בחייהם של ישראל, או בחייהם של יהודה, כי היינו אז כבר רק יהודה. אני אתחיל בדבר השני. הדבר השני זה שיהושיהו המלך מוצא את ספר התורה. תפתחו מהר 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 בדברי הימים פרק ב', סליחה, בדברי הימים ב', פרק למדלת. בסדר? נפתח את זה במהירות. ושם מספרים בפסוק ג', וב-18 שנה למולכו, יהושיהו מלך מגיל 8. סליחה, וב-8 שנים למולכו, והוא עוד אינו נער, החל לדרוש לאלוקי דוד אביו, וב-12 שנה החל לתאר את יהודה וירושלים מן הבמות והשרים והפסילים והמסכות. תקפצו לפסוק ח', ובשנת 18 למולכו לתאר הארץ והבית שלח את וכו' וכו' וכו'. בשנת 18 שנה למלך יהושיהו הוא שולח לתאר את בית המקדש, הוא שולח לבדוק את בית המקדש, ובבית המקדש מוצאים ספר תורה. תקפצו לפסוק י"ד. ובהוציאם את הכסף המובא בית השם, מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת השם ביד משה, ויען חלקיהו ויאמר אל שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם, ויתן חלקיהו את הספר אל שפן. אני מדלגת לפסוק י"ח. ויגד שפן הסופר למלך לאמור, ספר נתן לחלקיהו כהן, ויקרא בשפן לפני המלך, ויהי כשמוע המלך את דברי התורה, ויקרא את בגדיו. חז"ל מספרים שכשפותחים את ספר התורה, ספר התורה נפתח בפסוק מתוך הכללות, ובפסוק הזה כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אל הגולה. יכול להיות שאני ממציאה קצת את המילים, אבל זה העיקרון. וכשיושיהו רואה שספר התורה נפתח בדיוק שם, הוא מאוד 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 נסער, הוא לוקח את זה מאוד מאוד קשה, והוא מבקש שילכו לברר האם באמת זה מה שהולך לקרות, או שזה מקרי שספר התורה נפתח במקום הזה. לכו דרשו את השם בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על דברי הספר אשר ממצא, כי גדולה חמת השם אשר נדחה בנו. והם הולכים אל חולדה הנביאה. למה הם הולכים אל חולדה הנביאה ולא אל נביאים גברים שהיו באותה תקופה? זה שיעור באיש ואישה. כי אישה יותר מלאת רחמים, כי אישה יותר מחסה ומרחמת, והם חושבים שאולי חולדה הנביאה תגיד דברים קצת יותר עדינים. וילך חלקיהו ואשר המלך אל חולדה הנביאה, והיא יושבת בירושלים, ותאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, כה אמר השם, הנני מביא רעה על המקום הזה ועל יושביו, את כל העלות הכתובות על הספר. ובעצם אומרת חולדה הנביאה, אני לא רוצה להאריך, חולדה הנביאה אומרת, תהיה גלות ויהיה חורבן. הנחמה היא שזה לא יקרה בתקופה של יהושיהו. וכשיהושיהו שומע את זה, הוא עושה מהפכה מטורפת, 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 ומבאר את כל העבודה זרה ואת כל הבמות. הוא עושה משהו שאף אחד לא עשה לפניו, ממש מטהר את הכל. ואחר כך, שוב, אני לא אקריא כי זה בעריכות, הוא עושה את חג הפסח כתוב, ולא נעשה פסח כמו בישראל מימי שמואל הנביא, וכל מלכי ישראל לא עשו כפסח אשר עשה יהושיהו, והכהנים והלווים וכל יהודה וישראל הנמצא ויושבי ירושלים. אז הספירה של יחזקאל היא חוזרת קודם כל לזמן הזה שיהושיהו השתדל לנקות את הכל, לטהר את הכל, להחזיר את הכל אל האמת, להחזיר את הכל אל הישרות, לשם יחזקאל מתגעגע, זה הדבר הראשון שאליו יחזקאל מתגעגע ואליו הוא סופר. והדבר השני שאומר רשי, שזו הייתה שנת היובל האחרונה שעם ישראל חוגג בתקופת בית ראשון. שנת 18 ליהושיהו זה שנת היובל האחרונה. איך יודעים שזה שנת יובל? תקפצו למקור ד'. מקור ד' זה מה שכתוב בפרק מ' ביחזקאל פסוק א', כתוב כך: ב-25 שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, ב-14 שנה אחר אשר הוקטה העיר, בעצם היום הזה הייתה עלה יד השם. שואל רשי, איזה היא שנה שראש השנה שלה בעשור לחודש? כתוב פה, בראש השנה בעשור לחודש. מתי ראש שנה? באלף בחודש, נכון? איזה חג יש בעשור לחודש? יום כיפור. יש זמן אחד, פעם ב-50 שנה, שתחילת השנה זה ביום כיפור. מתי זה? זה בשנת יובל. אז ב-25 שנה לגלותנו הייתה אמורה להיות שנת יובל. 25 שנה לגלותנו, תורידו את החמש שנה לגלותנו שבפרק א', אל תתבלבלו ממה שאני אומרת, בסדר? הורדנו את החמש שנים, יחזקאל סופר 30 ועוד 20, ביחד זה 50. מי שלא הבינה לא חשוב, לקח לי הרבה זמן להבין גם אני. אבל מה שכתוב בפרק מ' זה מאמת את זה שזה שנת יובל. מתי הייתה שנת היובל? מאז שנת היובל האחרונה שאליה סופר יחזקאל, מתי הייתה השנה שאחר כך? אתן לא סתם לא יודעות, היא מעולם לא הייתה. עד מאז שיחזקאל סופר, והי ב-30 שנה, ועד עצם היום הזה, כמעט 2000 ומשהו שנה, עד היום הזה לא הייתה בעמנו, בארצנו, שנת יובל. כדי שתהיה שנת יובל צריך שיהיו כל יושבי העליה, צריך עוד כל מיני דברים, נדבר על זה מחר. אבל כשיחזקאל סופר 30 שנה, הוא מתגעגע. הוא מתגעגע למקום רחוק רחוק, אמיתי, ישר, נקי, אידיאלי, עליון. לשם הוא מתגעגע, לשם הוא רוצה לחזור. ומה הוא יודע? הוא יודע כשהוא פותח את ספר יחזקאל, לא שנחזור אחרי 70 שנה, לא. הוא יודע שכדי שנחזור לשם, לבלי ב-30 שנה, נצטרך לעבור יותר מ-2000 שנה. יותר מ-2000 שנה עד שנוכל לחזור ליובל, עד שנוכל לחזור לאמת, עד שנוכל לחזור לישרות. לשם יחזקאל הנביא סופר. איך זה בא לידי ביטוי בספר שלו, את זה בעזרת השם אנחנו נראה מחר. סליחה שאני מקריאה מהר, סליחה שאני רצה, זה לא יפה, אבל אין לנו ברירה, בסדר? בעזרת השם.
אני לא יכולה לנהל.